לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כף ג' באלול תשע"ט, וביומן לפי שעה היום, כצפוי, גם לא מעט פוליטיקה. אנחנו נערך לקראת המשך מהלכיו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ננסה להבין אותם, ואיתנו יהיה לשם כך, מי שהיה בעבר בכיר בישראל ביתנו, סגן שר החוץ, חבר הכנסת לשעבר, סגן שר החוץ לשעבר, דני אילון, ננסה להבין האם ישנו איזשהו היגיון במהלכיו, של חבר הכנסת ליברמן, האם אפשר לחזות מה עוד צפוי בציקלונו הפוליטי של חבר הכנסת ליברמן. גם ננסה לברר מה קורה במשרד החוץ, יש שם משבר כלכלי לא פשוט שדי מנטרל את עבודתו של המשרד, ננסה להבין מה זה ועל מה זה. נדבר גם עם הדוקטור חגי בן-ארצי, גיסה של ראש הממשלה. הוא קורא לראש הממשלה שלא לוותר על זכות הראשונים בממשלת רוטציה, אם תקום ממשלה שכזאת. הוא סבור שאם ייתנו את שנות רשות הממשלה הראשונות לבני גנץ, זה יהיה מעשה חסר אחריות לאומית ומעשה מסוכן. עדיף כבר ללכת לבחירות שלישיות, הוא יאמר כאן. הסוגיה שבעצם שלחה אותנו למערכת הבחירות האחרונה היא נושא גיוס החרדים, ההשתלבות שלהם בחברה הישראלית, אבל אף אחד לא מדבר על כך. יכול להיות שהנושא הזה יעלה במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, אז ממש לשם כך יהיה איתנו סגן נשיא המרכז האקדמי לב, סטיוארט הרשקוביץ, והוא סבור שפשוט צריך לקחת את הנושא הזה, לשים אותו בצד, לא להעלות אותו בכלל על המוקד הפוליטי, כי כאשר מייצרים כפייה כלפי הציבור החרדי, פשוט לוקחים אחורנית בכל נושא השילוב שלהם. אנחנו נשמע את דבריו. נדבר גם על אירוע מעניין ועצוב ועגום, רצף אירועים שהחל בלחצים סביב חטיפת שלושת הנערים. זה קרה בקיץ 2014, כזכור. רצף האירועים הזה הוביל עובדת במשרד ממשלתי להתפרצות מחלה שהוקרה על ידי בית הדין לעבודה בירושלים כתאונת עבודה. אנחנו נדבר עם עורך דינה של אותה עובדת. מסתבר שהתופעה של לחצים בעבודה יכולה ליצור ויוצרת דברים שבהחלט זוכים להגדרה של תאונת עבודה. אנשים לא מודעים לזכויות שלהם ומבטרים. עוד נספר לכם על מבצע של ארגון הילד השחר, ארגון ששלח למעלה מ-200 סופרי סתם אל מאות קיבוצים ברחבי הארץ, מסגרת פרויקט יום המזוזה הארצי שהתחיל אתמול. האירוע הזה קורה לקראת החגים. אנחנו נדבר עם יושב ראש הארגון, הרב שלמה רענן. הוא יספר לנו לאופן שבו התקבלו כל אותם סופרי סתם בקיבוצים ובמושבים. צפו להפתעות. ועוד נדבר על מה שקרה אתמול על גדת הדנובה בהונגריה. שם נכתבו שני ספרי תורה והוקמו שני בתי חב"ד. אנחנו נדבר על האירוע הזה עם הרב שלמה כובש, הרב הראשי של אמיך, איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה. בכלל נשמע קצת על מה שקורה בקרב יהודי הונגריה, יחסים עם השכנים לא יהודים וגם עם הממשלה, נשמע על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן צפוי להיפגש במהלך היום עם חבר הכנסת בני גנץ לקראת המשך המגעים הקואליציוניים. אנחנו רוצים לנסות ולהבין את מהלכיו האחרונים של ליברמן, ולשם כך נמצא איתנו מי שבעבר היה בכיר בישראל ביתנו, סגן שר החוץ לשעבר, דני אילון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב שמעון.
תנסה להסביר לנו את מהלכיו של ליברמן, אולי גם אפילו תן לנו איזשהו מבט קדימה, לאן זה מוביל?
קודם כל קשה להסביר את מהלכיו, כי אני חושב זאת אומרת, רוב הזמן גם הוא לא יודע להסביר את מהלכיו, הוא פועל בעיקר על אינסטינקטים, הוא קורא היטב את המפה הפוליטית, הוא מבין מאוד מאוד טוב ביחסי ציבור ובסקרי דעת קהל, ולכן הוא קיבל את מה שהוא קיבל בבחירות האלה. הוא יעשה כל מה שיהיה טוב לו באופן אישי. הוא גם, אם אתה תשים לב, במשך 20 השנה האחרונות הוא אף פעם לא הצטרף לקואליציה מיד, אלא תמיד באיזה מין טקט שני. תמיד הוא גם עזב את הקואליציה הראשון לפני בחירות, גרם לבחירות, ואז הוא כביכול יוזם, וכביכול עומד על איזה שהם עמדות עקרוניות, אבל אין בזה שום דבר. אני מקווה שלאט לאט כבר כולם, אתה יודע, אי אפשר לשקר את כל האנשים כל הזמן, אני חושב שבסוף אנשים יבינו. בכל אופן, לדעתי כרגע הוא ינסה גם להטיש את בני גנץ וגם את ביבי נתניהו, ואז כשהם יהיו מותשים וייווצרו משברים, אז הוא יקפוץ על העגלה ויקבל כל מה שהוא רוצה.
מה הדבר שהוא רוצה? הוא באמת רוצה אולי להיות ראש ממשלה ברוטציה עם נתניהו או עם גנץ? זאת השאיפה בסופו של דבר?
השאיפה שלו זה קודם כל להיות במרכז העניינים, להיות האיש שמחליט והאיש הקובע. זה לא משנה אם הוא קובע מעמדה של ראש ממשלה או מעמדה של שר כזה או אחר. כמובן שהוא רוצה להיות, היה מעדיף להיות ראש ממשלה, אבל מבחינתו זה לא שאיפות של להגשים איזשהו חזון או אידיאולוגיה. אין בזה שום דבר. זה הכל עניין של כוח ומשחק. מבחינתו זה מין משחק, לכן גם אף פעם לא אכפת לו אם להיות בקואליציה או באופוזיציה. כי אצלו זה באמת פשוט, כל נושא הזה של שלטון ומשילות והישגים זה משני. קודם כל, מבחינתו זה הסיפוק האישי שכולם רוקדים לפי החליל שלו.
סיפוק אישי, זאת אומרת, אתה לא מאמין במאום למה שהוא אומר היום. אני מתכוון לא לוותר על מילימטר מהדרישות שלי, ועד שזה לא יקרה, אני לא מצטרף לאף אחד. זאת אומרת, אין שום סיכוי שמאחורי המשפט הזה יש גרעין של אמת?
אני לא חושב. אנחנו רואים, הוא אמר את זה גם בעבר. הוא אמר דברים דומים בעבר, ואתה יודע, ואחר כך הוא תמיד יש לו כל מיני הסברים, ותמיד יהיה לו הסברים, משבר בכלכלה, משבר בנושאים הביטחוניים, תמיד יהיו לו איזשהם דברים. אבל תראה, תשים לב שלאורך כל ה-20 שנה, כל מה שהוא אמר, הוא עשה ההפך. או שלא עשה בכלל. מההפצצה של סכר אסואן, דרך אני תוך 48 שעות לשלוח אותו לאלוהיו, שלא לדבר על הזגזוגים בנושא קווי הביטחון, בנושא עזה, בנושא יישובים, פינוי או לא פינוי, כל הדברים האלה השתנו אצלו לפי המצב באותו רגע.
אני רוצה אולי בכל זאת להעלות בפניך תיאוריה. אולי אביגדור ליברמן הסתכל לפני 5 ו-6 שנים מימינו ומשמאלו, אמר, כל הזמן מסתכלים עליי בתור הגזען, בוא נוסיף גם את המילה, הרוסי, זה שמגיע מבחוץ, אני רוצה להיות במיינסטרים, אולי מתישהו כדי להגיע באמת לכס ראש הממשלה. כדי לעשות את הדבר הזה, אני צריך למכור מרכולת פוליטית אחרת, ולעמוד עליה בתוקף. אני אלך על הקטע האנטי-חרדי, אני אלך על הקטע האנטי-משיחי, אני אצטייר כמה שיותר במרכז, ואני אמכור גם את המרכולת הליברלית, אולי אנשים יסתכלו עליי באופן אחר, אולי זה מה שהוא רוצה?
א', בהחלט יכול להיות שהוא רוצה שינוי תדמית. עוד פעם, כמו שאמרנו, אצלו הדברים הם לא עקרוניים, אצלו הכל עניין של תדמית, ובהחלט הוא רוצה פה למרק את תדמיתו. יכול להיות שהוא הבין שהוא כבר מיצה את כל הקולות מצד ימין, או הקולות הרוסיים שהולכים ומתמעטים, כי זה בעיקר הזקנים והמבוגרים שמצביעים לו, הצעירים כבר לא. בהחלט זאת אפשרות, בהחלט זאת אפשרות. אבל שוב, אתה רואה, כן, הוא רוצה להגיע לעמדות כוח באופן לא דמוקרטי, כן? כי עוד פעם, הוא תמיד רוצה להיות לשון מוזניים, ואז להכתיב. אין ספק שהוא היה מאוד מעוניין להיות ראש ממשלה, לכן הוא גם ב-2013, אתה זוכר, רץ יחד עם הליכוד, אבל זה לא כל כך הצליח. אז הוא הבטיח שהם יקבלו ביחד 45-46 מנדטים, קיבלו 31. אז הייתה גם התמרמרות בליכוד, כי באמת הם קיבלו
מספר חברי כנסת ברשימה של ישראל ביתנו הרבה יותר מעבר לכוחם.
באופן כללי הליכוד, כל פעם שהוא בולע מפלגות, זה לא מוסיף לו כלום. כחלון זהות ואז ליברמן, כמו שאתה מציג.
נכון, נכון. ליברמן אפילו גרם, נכון, נכון. תראה, אני חושב שהוא הבין גם שהוא קצת פספס את ההזדמנות הזאת של 2013. אז הוא חשב שהוא יוכל להשתלט על הליכוד מבפנים. אבל זה לא הלך, ואז בוא נגיד התכסיס הזה התגלה. אז היום מה שהוא יכול לעשות זה על ידי כפייה מבחוץ, והוא בטוח שהוא כל כך יצטרכו אותו, שהוא יוכל אפילו לדרוש רוטציה כראש ממשלה. עם 8 חברי כנסת. אז הכל אצלו, כמו שאמרתי, משחק מונופול.
זאת אומרת, במידה ובני גנץ ונתניהו איכשהו מוצאים משהו ביניהם ומבטרים כל אחד על על הקוצים וחוברים בלי ליברמן, מבחינתו זאת מכה אנושה.
נכון, אבל אז מה הוא יעשה? גם כן, כמו שאמרתי, זה משחק, אבל אז הוא יישאר באופוזיציה ויתחיל להמטיר עליהם בלסטראות, ויתחיל למצוא, אתה יודע, והוא יודע הרי להתלהם, והוא יודע באמת למצוא נקודות תורפה ונקודות חולשה. והוא ינסה שוב לקושש קולות מהאופוזיציה על חשבון כאלה שהם מאוכזבי, נגיד, גנץ או מאוכזבי ביבי, כי תמיד כשיש אחדות, תמיד צריך הרי לוותר, ולהגיע לאיזושהי פשרה ועמק השווה. אז ככה שמבחינתו הוא מוכן לכל תרחיש, זה כל העניין.
טוב, אנחנו נחכה לראות את הדברים, איך הדברים הללו מתבצעים בפועל. נרצה אותך לעוד סוגיה קטנה. אנחנו נמצאים באיזשהו משבר כלכלי לא מבוטל במשרד החוץ. מהלכים פשוטים, בלתי אפשריים, שיתוק בשגרירויות, רכישת ציוד בסיסי לא מתאפשרת, מימון טיסות דיפלומטיים לא מתאפשרות. מה הביא למצב הזה? מה קורה שם?
תראה, זה באמת דבר חמור. אני רואה תחילת המדרון החלקלק, כשהעבירו באמת בלי שום סיבה מוצדקת למשרד לביטחון פנים את נושא הלחימה ב-BDS, אתם כל החרמות על ישראל, שזה דבר שהוא קלאסי עבור משרד החוץ שגם מסוגל לעשות את זה. ברגע שעשו את זה והעבירו תקציב של 150 מיליון שקל למשרד לביטחון פנים, פשוט ייבשו את משרד החוץ, ואני חושב שצריך לתקן את הדבר הזה. אני חושב שמשרד החוץ מאוד מאוד חשוב, הוא גם פרוס נכון בכל רחבי העולם, הדיפלומטים שלו הם אנשים מנוסים ומאוד מוכשרים כדי לסייע למדינת ישראל בתחומים המדיניים, ההסברתיים וכו'. ופה אני חושב שהממשלה הבאה צריכה לעשות תיקון ולהעביר את כל התקציבים למשרד החוץ.
זאת אומרת, הכל זה ההחלטה פנימית של הממשלה לגבי אותו קיצוץ שבוצע במשרד החוץ, ובעקבות הדבר הזה אנחנו נמצאים במשבר כל כך דרמטי. זה לא איזה משהו שנכשלנו בו בתוך המשרד או משהו אחר.
לא, בוודאי, זו החלטה ממשלתית. גם היום, בהחלטה אחת, אפשר לתקן את המצב, פשוט ליישר שם את התקציב, ובאמת לתת להם את המקורות כדי לבצע את תפקידה.
סגן שר החוץ לשעבר, דניאל אילון, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו רוצים להתייחס לסוגיה שלכאורה הובילה למערכת הבחירות כולה. היום כמעט ולא מדברים עליה, אבל הסוגיה הזאת היא גיוס חרדים, ההשתלבות שלהם בחברה הישראלית. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזאת עם מי שיש לו ניסיון לא מועט בשילוב של החברה החרדית באקדמיה הישראלית, אולי גם מעבר לה. סגן נשיא המרכז האקדמי לב, סטיוארט הרשקוביץ, שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא תאמר לי, מה להערכתך הולך להיות בסוגיה הספציפית הזאת שאתה מתעסק איתה מדי יום ביומו בעקבות מערכת הבחירות שלנו?
כן, מה שלמדנו בפעם הקודמת זה שאם מנסים לכפות על הציבור החרדי פתרונות, אם זה לימודי ליבה או כל דבר אחר, זה בעצם יוצא איזה בומרנג. המגמה שאנחנו רואים של חרדים שמצטרפים ללימודים אקדמיים, המגמה הזאת ממשיכה. היום יש כ-14-15 אלף חרדים שלומדים באקדמיה. אצלנו במכון לב יש לנו מעל 2,000. וזה דבר שיבוא מלמטה. ואי אפשר לכפות כל דבר על הציבור החרדי, כפי שאי אפשר לכפות כל דבר על כל ציבור אחר. ולכן אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה מחוץ לדיאלוג הפוליטי עכשיו בהרכבת ממשלה, אם וכאשר יהיה.
זאת אומרת, אתה מאוד מקווה שכאשר, אם אנחנו נפרק את הדברים שלך, העקרונות שאתה אומר כאן, לרמת הפוליטיקה, שכשאביגדור ליברמן אומר, אני לא מתכוון לוותר על שום דבר, על שום פסיק, אז דווקא פה כדאי לעגל את הפינות קצת, ולתת לעניינים להתגלגל בלי הכפייה הזאת שרק גורמת לתוצאה הפוכה.
בהחלט, בהחלט.
אבל אני אשאל אותך, אני אשאל אותך, סטיוארט, מה אתה אומר למי שאומר לך, תראה, יש חוק במדינה, ובעצם כל חוק הוא כפייה. כופים עלינו את חוקי התעבורה, וכופים עלינו כל חוק אחר, אז גם את חוק הגיוס כופים על כל בחור בגיל 18-19, למה יש כאן חברה שהצליחה להטמיע בנו את העיקרון שהם מחוץ לכפייה הזאת?
תראה, אני לא קובע מבחינה פוליטית. אם הם יכפו את הדבר הזה על הציבור החרדי, אז זכות הממשלה לעשות את זה, אבל אני חושב שזה יעשה נזק למגמה החשובה הזאת של שילוב חרדים במשק הישראלי. זאת אומרת, אני לא קובע אם תהיה חוק כזה, אם לא יהיה חוק כזה, אבל בסופו של דבר ייגרם פה נזק רציני למגמה הברוכה הזאת.
זאת אומרת, אתה אומר, אני מציג לכם פשוט את העובדות, אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל העובדות אומרות, כפייה הולכת אחורה. אז בוא נדבר רגע על העובדות. תספר לנו מה אתה יודע על העובדות. מתי השילוב הלך אחורנית ומתי הוא התקדם?
יש איזו סטטיסטיקה שמאוד מדהיקה. מתוך כל עובדי ההייטק במדינת ישראל היום, שמרוויחים מעל 17,000 שקל, 0.7% הם חרדים. 0.4 נשים, 0.3 גברים. זאת אומרת, בכל מה שקשור להייטק בארץ, סטארט-אפ ניישן וכל זה, החרדים כמעט לא בפנים. וזה חבל, כי אנחנו שומעים כל הזמן מההייטק שיש מחסור אדיר של מהנדסים למיניהם, מהנדסי תוכנה, והתשובה, הפתרון נמצא תחת האף שלנו. אם אנחנו יכולים להכשיר את הציבור החרדי, שציבור מאוד איכותי, וגם כן בהחלט הוכיח שמסוגל להיכנס למעגל העבודה בהייטק ברמות גבוהות, אז משהו פה לא עובד נכון. צריכים לעזור לשלב את החרדים בהייטק הישראלי, שיעזור קודם כל למשפחות החרדיות, אבל גם כן למשק הישראלי שמשווע לעובדים ברמה גבוהה לעבודת ההייטק. היום מדינת ישראל לא מעט מהעבודה עושים לזה אאוטסורסינג למזרח אירופה וכל מיני מקומות אחרים, כי פשוט אין פה מספיק כוח אדם.
וישנה תקופה שאתה יכול לומר לנו שלא הייתה כפייה, ואתם, כמי שמסתכל עלה, על רמת, אפילו על רמת ההרשמה אל המכון שלכם, יכולים לומר, בתקופה הזאת היו יותר חרדים שנכנסו לעומת תקופה אחרת, שהם התקפדו, חזרו אל כמעט הייתי אומר גטאות, אל בתי המדרש, נאמר.
כן, יש בזה משהו, זאת אומרת, הרגשנו שיש איזה תגובה נגד בתקופה קודמת שניסו לכפות את ליבה, אבל מדובר בתופעה חברתית, כלכלית, בתוך הציבור החרדי, שזה לא מהיום למחר. זו תקופה שבוא נגיד בעשר שנים האחרונות, מספרי החרדים אצלנו, אנחנו היום מעל 2,000 סטודנטים חרדים, כאשר רובם לומדים מדעי המחשב. זה מגמה מתמשכת, כשרואים כל מיני שינויים חברתיים ברמה הזאת, זה בדרך כלל לוקח דורי דורות, רואים בארצות הברית כל מיני מגמות חברתיות, פה זה הולך יחסית מהר, עם זאת מדובר בתהליך שיקח זמן, זה לוקח זמן, זה עוד ייקח הרבה זמן, אבל אנחנו רואים בהחלט, אם יש היום 14,000 חרדים באקדמיה, אנחנו רואים שהמספרים בהחלט עולים לכיוון מסוים. כמובן, תלוי במסגרת. יש התקפות נגדנו כל הזמן, ויש בגץ שתלוי ועומד נגדנו, על זה שיש לנו שני קמפוסים, אחד לגברים ואחד לנשים. טוענים שזה הדרת נשים, והם לא מבינים שאם הם יצליחו בבגץ נגדנו, אז אין לי ספק שמספר החרדים שירצו לעמוד במורב שואף לאפס. ולכן חייבים להבין שהציבור החרדי, על מנת לעשות את השינוי הזה, צריך, דורש כמה תנאים בסיסיים, וקמפוסים נפרדים, זה בהחלט אחד מהם.
אתה נתת כאן נתון מדהים, זאת אומרת, שאני לא חושב שמכירים אותו, שישנו בגץ שמחכה לכם ודורש מכם לכאורה על פי העתירה לערבב את הקמפוסים. אגב, למה לא אומרים שזאת הדרת גברים?
שאלה טובה. זאת אומרת, הבגץ, אנחנו פשוט אחד מהמשיבים. הבגץ זה נגד המועצה להשכלה גבוהה, שלפני כשנתיים הוציא את התוכנית הגרנדיוזית שלהם לשילוב חרדים באקדמיה. היה גם כן דוח ביקורת על כל המהלך הזה, כי זה לא כל כך הצליח, והחליטו היועצים המשפטיים בתוך המועצה להשכלה גבוהה שלתואר ראשון אפשר בכל זאת ללמוד בנפרד עם כל מיני תנאים, אבל תואר שני היום בינה ישראל אסור לעשות את ההפרדה. ואנחנו מנסים יחד עם חברי כנסת חרדים לשנות את דור הגזרה, אבל במצב הנוכחי זה מה שהוחלט. עכשיו יש לא מעט שטוענים שזה הדרת נשים, זה שהחליטו שאפשר לקיים לימודים אקדמיים בנפרד גברים ונשים, זה בעצם הדרה. זה חבל, כי יש מקום אחד, או אין הרבה מקומות, אפשר לספור על יד אחד, המקומות שאפשר ללמוד בנפרד במדינת ישראל. אז יש כל כך הרבה מקומות שאפשר ללמוד ביחד, גברים ונשים, לא מן הראוי שיהיו כמה מקומות שאפשר גם כן לקרוא ללמוד בנפרד, גברים ונשים. זה קשה להבין את המחשבה מאחורי זה.
אתם אמורים מתישהו לקבל איזושהי הכרעה של בגץ, או שזה עוד תהליך שצפוי לקחת זמן?
אני מאוד מקווה שזה תהליך שיקח קצת זמן, אבל אם זה יגיע לבית משפט, אני מקווה שיבינו שאם מדובר באופן רציני על שילוב חרדים, שצריכים לקחת בחשבון שהציבור דורש, ובצדק, לימודים נפרדים, גברים ונשים. אני אופטימי בעניין הזה, ושוב, אנחנו כבר עושים את זה 50 שנה, בדיוק חגגנו לפני שבוע את אירוע 50 של המוסד הזה, ומהיום הראשון למדנו פה בנפרד גברים ונשים. אז אני מקווה שזה גם כן יצליח ל-50 שנים הבאות.
בהחלט מדהים, אנחנו נחכה להכרעה הזאת, גם אם היא תבוא מאוחר, יהיה מעניין לראות איך השופטים ככה, בהתנגשות הערכים, יצטרכו להכריע. סגן נשיא המרכז האקדמי לב, סטיוארט הרשקוביץ, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
כל טוב.
תודה. כל טוב.
על פניו נדמה שאנחנו בהחלט מתקרבים לאופציית ממשלת האחדות, ועוד פעם זה ממשלת האחדות, היא תביא אותנו כנראה אל הרוטציה הזכורה לנו עוד מימי פרס ושמיר, אנחנו כנראה חוזרים אל המתכונת הזאת, איך בדיוק את זה ניתן לפוליטיקאים להתמודד ולהכריע, איתן נמצא על קו הטלפון מי שרוצה להזהיר לקראת האופציה הזאת של רוטציה, הדוקטור חגי בן ארצי, שלום.
שלום, שלום.
איש אוניברסיטת בר אילן, גיסו של ראש הממשלה כידוע וכזכור, ואתה אומר לנו, חברים יקרים, לפני שאתם חושבים על אופציית הרוטציה, דבר אחד אסור שיקרה.
במסגרת אופציית הרוטציה, האפשרות הזאת, שהיא כנראה תהיה האפשרות כמעט היחידה להקים ממשלה, דבר אחד צריך להיות ברור, שבני גנץ לא יכול להיות הראשון. בשום פנים ואופן, בני גנץ לא יכול להיות הראשון שייכנס לתפקיד של ראשות הממשלה בשלב הראשון. בעיניי זה חוסר אחריות לאומי לתת לאדם שאין לו רגע אחד של ניסיון מדיני, פוליטי, כלכלי, מיד לקפוץ להיות ראש ממשלה. מדינת ישראל היא לא שדה ניסויים והיא לא משחק ילדים. מדינת ישראל זאת אולי המדינה הקשה והמסובכת ביותר בעולם, ויש לנו כאן מצד אחד ראש ממשלה ביבי שהוא מנוסה עשרות שנים, הוא אחרי עשור מוצלח, אולי העשור הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, ומצד שני טירון, אדם שאולי הדבר היחיד שעשה בחיים האזרחיים אחרי שהשתחרר מהצבא, עם כל הכבוד לקריירה הצבאית, הוא הקים חברה שפשטה את הרגל, הפסידה 50 מיליון שקל, ועוד בדרך קצת הסתבכה באיזה הונאה עם המשטרה. לאדם כזה אי אפשר לתת להיות מחר בבוקר ראש ממשלה. זה חוסר אחריות. ואני קורא לביבי להגיד את זה בצורה הכי ברורה ולהתעקש על זה. בני גנץ יכול להיות ראש ממשלה רק אחרי שהוא יישב בממשלה שנתיים, שלוש, ילמד מה זה כנסת, מה זה ממשלה, מה זה פוליטיקה, מה זה מדיניות, ייפגש עם אנשים בעולם, יראה את המורכבות של חיים פוליטיים, זה עולם בפני עצמו שדורש היכרות ודורש התמחות, ורק אולי בעוד שנתיים, שלוש, זאת אפשרות שנשמעת סבירה. אבל לתת לו היום להיות ראש ממשלה, זה חוסר, אני חוזר על זה, זה חוסר אחריות לאומית, ואני קורא לביבי, גיסי, ואני אומר לו, בעניין הזה אסור לך לוותר, עדיף ללכת לבחירות מספר 3, מאשר לתת לגנץ להיות מחר בבוקר ראש ממשלה, להיות הראשון ברוטציה. אתה צריך להתעקש על זה, לא רק מסיבות.
יאמרו לך, דוקטור בן ארצי,
רק אני אשלים את המשפט, לא רק מסיבות משפטיות, כולם מדברים על הבעיה המשפטית שלו, לא רק בגלל הבעיה המשפטית, אלא בעיקר מסיבות לאומיות.
אז יאמרו לך, דוקטור בן ארצי, אתה ככה מזכיר את הכישלון, את פשיטת הרגל של אותה חברה, עשרות מיליוני דולרים הלכו לעזאזל, אבל בכל זאת, האיש ניהל פה צבא, וצבא זה לא משהו פשוט, זה מערכת מורכבת, גדולה, שיש לה משרד אוצר משלה, ומשרד חינוך משלה, ומשרד דתות משלה, וכל הדברים האלה, ועוד ועוד מערכות כמובן, וכל חיל הוא אירוע מורכב בפני עצמו, והוא היה מעל כל העניין הזה. אפשר לזלזל בכל זה?
קודם כל אי אפשר לזלזל, אבל גם אני הייתי קצין בצבא, לא רמת קהל, וגם לא קצין בכיר, אבל הייתי קצין בצבא, הכרתי במשך עשרות שנים את המערכת הצבאית. אני דרך אגב, היתרון שלי על גנץ, שאני ראיתי מלחמה ממש, השתתפתי כבר במלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה האמיתית האחרונה של ישראל, וגנץ לא השתתף במלחמה הזאת, אז הוא לא מכיר בעצם מלחמה אמיתית.
מלחמת לבנון, לא...
זה מלחמת לבנון הראשונה הייתה נגד אש"ף, נגד ארגון טרור. ממלחמת יום הכיפורים אנחנו נלחמים נגד ארגוני טרור. אנחנו נלחמים נגד חיזבאללה וחמאס ואש"ף. אבל מלחמה מול צבאות, מול מדינות, מול אלפי טנקים ואלפי תותחים, זה היה רק במלחמת יום כיפור. קודם כל יש לי יתרון מסוים על גנץ.
אז אתה אומר, אם כבר ראש ממשלה, אני, ולא הוא. אבל לא משנה.
אבל ברור לגמרי, מתוך ההיכרות שלי עם הצבא, וכל אחד יודע את זה, המערכת הצבאית היא שונה לגמרי מהמערכת האזרחית. המערכת הצבאית היא מערכת היררכית, היא משמעת, עם ציות, עם פקודות, אתה מוריד פקודה. המערכת האזרחית היא שונה לגמרי. זו מערכת שדורשת משחק עדין בין הרבה מאוד גורמים אזרחים. כאן אתה לא מוריד פקודה. כאן אתה צריך להתפשר ולנהל מסע ומתן ולהבין מורכבויות. זו מערכת אחרת. במיוחד שאתה כראש ממשלה, אתה צריך לנהל את כל המערכות הכלכליות והצבאיות והביטחוניות והמדיניות וכמובן גם הפוליטיות, אתה גם ראש מפלגה. זה עולם אחר, ובעולם הזה צריך להכיר אותו, להתמחות בו, להיכנס לתוכו. אתה לא יכול ישר לקפוץ להיות ראש ממשלה. אפילו ביבי, מזכירים את זה, אפילו ביבי כשהוא נכנס ב-96 לראשות הממשלה, באמת
לא היה מי יודע מה.
לא היה לו הרבה ניסיון, אבל בכל זאת, היה לו ניסיון מדיני עשיר, הוא היה ציר בשגרירות בוושינגטון, היה שגריר באום, ואחר כך היה 4 שנים, 8 שנים, היה מ-88 עד 96, היה חבר כנסת, הכיר את הכנסת, היה סגן שר החוץ, היה יושב ראש האופוזיציה במשך שנים, אבל היה לו ניסיון עשיר בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, ואז הוא נכנס, וגם זה... אנחנו היום במבט לאחור אומרים, הוא בסך הכל היה די טירון, והוא עשה הרבה טעויות, והוא התגלח על הזקן שלנו. אבל בן גנץ זה סיטואציה, לא היה יום אחד חבר כנסת, לא היה יום אחד שר, לא היה יום אחד בקבינט. איך אפשר לתת לאדם כזה להיות ראש ממשלה? אסור לביבי לוותר בעניין הזה. גם עם המחיר ללכת לבחירות מספר 3. ללכת לבחירות מספר 3 זה לא סכנה למדינה. אבל לתת לטירון כזה להיות ראש ממשלה מחר בבוקר זה סכנה למדינה. זה להמר על 9 מיליון אזרחים, להמר על המדינה שהיא במצב המורכב ביותר והמסובך ביותר בכל העולם. אי אפשר לעשות דבר
אז
כזה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת אתה... נעזוב כרגע את הקשר שלך לנתניהו. אתה גם בן אדם, ואתה מכיר את רוחו של בן אדם, ואתה יודע שבני גנץ, אם הוא יוותר כשיש לו יתרון של 2 מנדטים על נתניהו, זה יהיה מעין אמירה מאוד מאוד לא מכובדת כלפי מצביעיו, כלפי האנשים שמאמינים בו. מה הוא יגיד להם? שמעו, אני עדיין צעיר, אני צריך להוכיח שאני כרגע מנהיג, אני מסוגל להכל.
אני רוצה לשבור את הנחת היסוד שלך. אין לו... יתרון של 2 מנדטים. אני מכיר את המשפרים, 57, 55, ליברמן באמצע. קודם כל, מבחינתי, אנחנו מדינה יהודית, ציונית, ואני קודם כל סופר את הציבור היהודי. זה הציבור הרלוונטי, מבחינתי. במדינה יהודית צריך, גם הרב קוק דיבר על זה הרבה, לשאול מה העם היהודי, מהי הסכמת האומה, הוא משתמש בביטוי הזה, האומה העברית רוצה. ובתחום של הציבור היהודי, גנץ קיבל 44 מנדטים, וביבי קיבל 55. כלומר, אפילו מבחינת הרוב, לביבי יש רוב ברור בציבור היהודי.
זה לגבי הגושים, לגבי המפלגות. יש לו מפלגה מאחורה.
אני חוזר ואומר, זה שאחמד טיבי וזחלקה הוסיפו עוד 13 מנדטים לגנץ, מבחינתי זה לא רלוונטי בשאלה מי צריך להנהיג את המדינה היהודית ואת העם היהודי. וזה שהשמאל הפך את הערבים לשותפים מלאים, הם לא מוכנים שהם ילכו לצבא. זה בשום פנים ואופן. מה, אנחנו ניתן להם, הם יחברו לאויבים שלנו, הם ילחמו בנו, אסור לתת להם לשרת בצבא. הם מבינים שהם מזדהים עם האויבים שלנו ועם האומה הערבית. אנחנו עדיין בסכסוך עם העולם הערבי ובמיוחד עם הפלסטיני. אז כשמדברים על רוב, אז באמת השאלה במדינה יהודית, השאלה היא למי יש רוב יהודי. וקודם כל לביבי יש רוב יהודי, ואני חושב שהנשיא, ואני קורא לנשיא, אני לא יודע עד כמה הוא מקשיב לערוץ 7, אבל אם הוא מקשיב, יש לו גם איזה מנכ״ל שהוא בחור דתי, עד כמה שאני יודע, הוא בטח מקשיב לערוץ 7. אני קורא לנשיא באמת גם לשאול את השאלה הזאת, מי זכה לרוב יהודי במדינת היהודים? ההנהגה צריכה להיות מבוססת על רוב יהודי, ולביבי יש רוב יהודי ברור מוחד, זה לא איזה אחד בשוליים. גם עם הערבים זה עדיין כמעט אותו דבר.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרונה, דוקטור חגי בן ארצי, מתי יחזור היום שבו את כל מה שאמרת לנו עכשיו, בעצם פנית לנתניהו, תוכל להרים טלפון ולהגיד לו?
קודם כל, חשוב לי להגיד את זה גם בתקשורת, כי לא מספיק להגיד לביבי באוזן שלו. זה חשוב. ואני מקווה שביבי בוודאי מקשיב לערוץ 7. זה ברור. אבל חשוב גם להגיד את זה בתקשורת, באופן ציבורי, כי אני חושב שצריך להיות בעניין הזה ליצור אווירה ציבורית שאומרת, בשום פנים ואופן אי אפשר לתת לטירון, אני קורא לרמטכ"ל, טירון בתחום האזרחי, בתחום הצבאי הוא רב אלוף, בתחום האזרחי הוא הפוליטי הוא טירון, אי אפשר לטירון לתת לנהל מדינה, כי מדינה זה לא משחק ילדים, ופוליטיקה זה לא משחק ילדים. אני רוצה ליצור גם אווירה ציבורית כזאת, זה לא רק קריאה לביבי שיתעקש, אלא זה לכל חברי הליכוד ולחברי הכנסת הדתיים ולציבור, כי בסופו של דבר אנחנו דמוקרטיה וחברי הכנסת הם השליחים שלנו והנציגים שלנו. ואני חושב שצריכה להיות אווירה ציבורית ברורה שאומרת, בשום פנים ואופן גנץ לא הראשון ברוטציה, ואם המחיר הוא ללכת לבחירות סיבוב שלוש, הולכים לבחירות סיבוב שלוש, לא קורה שום דבר מזה, עושים, הלכו עוד 200 מיליון שקל, עוד 350 מיליון שקל, אבל זה לא סיכון המדינה. פירון בהנהגת המדינה זה סכנה. לך תדע מה, לאיזה מצבים מורכבים אנחנו עלולים להיכנס בשנה, שנתיים הקרובות. יש על הפרק תוכנית טראמפ, ואיומים איראני, וסכנת התלקחות במפרץ, ואלה דברים שאף מדינה בעולם לא עומדת מולם. ודרך אגב, אני רוצה להזכיר בשולי הדברים שהזכרת את זה, שהוא רמטכ"ל, מבקר המדינה לא יצא מכליו לשבח את התפקוד של בני גנץ במבצע צוק איתן. להפך, מבקר המדינה בדוח ארוך ומפורט, ואת רובו קראתי ודי הזדעזעתי, סיפר על רמטכ"ל נרפא, רמטכ"ל שניסה כל הזמן לברוח מהמערכה, ורק כנראה בזכות הלחץ הבלתי פוסק של בנט, בסופו של דבר נכנסנו לכל הפרויקט הזה של המנהרות שהיה הכרחי וקיומי. ומבקר המדינה לא בדיוק משבח את גנץ. אז גם כרמטכ"ל קשה להגיד, והוא הרי נבחר בדלת ברירה, היה מישהו אחר שהיה צריך להיות רמטכ"ל, הוא נפסל מסיבות משפטיות, אבל זה לא בדיוק שהוא היה הבחירה מספר אחת ואפשרות מספר אחת. יש כאלה שאומרים שבכל התפקידים שלו הוא היה תמיד מספר שתיים או שלוש. איפשהו התגנב, או התמזל או מזלו, נגדיר את זה יותר.
אנחנו נשאר אבל בקריאה העקרונית. טירון אזרחי יצטרך לעבור את הטירונות, יעבור קורס מקים, ייקח לו שנתיים בתוך הפוליטיקה, ורק אחרי זה יקבל לתפקיד את כהונת ראש הממשלה. הדוקטור חגי בן ארצי, אני מאוד מודה לך.
תודה גם לך, שנה טובה לך שמעון ולכל מאזיני וגודשי ערוץ 7. שנה טובה.
שלום שלום, שנה טובה. רצף אירועים שהחל בלחצים סביב חטיפת שלושת הנערים בקיץ 2014, הוביל עובדת במשרד ממשלתי להתפרצות מחלה שהוקרה על ידי בית הדין לעבודה בירושלים כתאונת עבודה. אנחנו רוצים לשמוע על המקרה הזה, וגם בכלל על אולי מקרים דומים שבהם לחצים בעבודה, בעיקר במשרדים ממשלתיים שבהם לפעמים הלחץ מטורף ולא מוכר לחברה בכלל, לחצים שכאלה מניבים תופעות גופניות שמצריכות טיפול מאוחר יותר. איתה נמצא על קו הטלפון בכוחה של אותה עובדת, עורך הדין איתמר כהן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז קודם כל ספר לנו על המקרה עצמו, במה מדובר, איך לחצים גורמים לפגיעה כל כך קשה גופנית עד כדי הגדרה של תאונת עבודה.
קודם כל, הנושא של, אם נתייחס למקרה הספציפית עצמו, אנחנו מדברים על איזושהי עובדת שעבדה במשרד ממשלתי. את הסיפור של חטיפת שלושת הנערים, אני חושב שכולנו מכירים, את הלחץ שנלווה אליו, נקרא לזה גופים מסוימים, אנחנו גם כן מבינים. אנחנו מדברים על גברת שריכזה איזשהו צוות, עבדה בלחץ מאוד מאוד גדול, קיבלה גם, אגב, בסופו של האירוע, קיבלה גם עוד הצטיינות על ההתנהלות שלה במהלך האירוע, והגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי, כי היא אמרה שמחלת הפיברומיאלגיה, הדאבת, כפי שקוראים לה בעברית, שהתפרצה אצלה, היא תוצאה של אותם אירועים. מוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה, ואנחנו נאלצנו להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. בית הדין בתחילה בדק את העובדות, הגיע למסקנה שאכן היו אירועים חריגים, מה שהיה די מובן מאליו מלכתחילה, ומינה מומחה מאיתנו. המומחה, אחרי שהוא בדק את החומר הרפואי, הגיע למסקנה שאכן הפיברו יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה. בשלב הזה המוסד לביטוח לאומי ביקש להפנות עליו אי אלו שאלות, השאלות נענו, ועל מנת לקצר את הסיפור, בסופו של דבר האירוע באמת הוכר כתאונת עבודה.
שאנחנו מדברים, פשוט כדי שנבין על איזה סוג של לחץ מדובר, מדובר בלחץ עבודה, או ביחשפות לנתונים שהאדם הרגיל, האזרח הרגיל, לא נחשף אליהם.
אני אענה לך גם כן בצורה שהיא מעט כללית יותר. Okay. כשאנחנו מדברים על אירוע של לחץ, אנחנו בדרך כלל, אם אתה תשאל את האדם הרגיל ברחוב, וזה בדרך כלל, נקרא לזה הידע הכללי, שהוא אגב ידע כללי לא נכון, הוא יאמר לך שאם הוא עובד בלחץ ממושך לאורך שנים, זה באמת מה שיכול להביא להתפרצות של כל מיני מחלות. אנחנו כרגע מתייחסים לפיברומיאלגיה, אבל זה ממש לא רק פיברומיאלגיה, זה גם שפע של מחלות אחרות שיכולות להיות. דווקא ההיבט הזה הוא לא ההיבט הנכון. כשאנחנו מדברים על האירועים, אנחנו מדברים על אירועים ברמה המשפטית, אני מתכוון, אנחנו מדברים על אירועים שהם אירועים חריגים. לא איזשהו לחץ מתמשך, אלא משהו שאני יכול למקד אותו בזמן ובמקום. יכול להיות איזשהו אירוע חד פעמי, אתה דיברת על עובדים ממשלתיים, אבל זה לאו דווקא עובדים, זה גם יכול להיות עובדים רגילים בכל מקום. הדוגמה הקלאסית שבדרך כלל נותנים, למשל, זה איזושהי שיחת פיתורים שבאה בהפתעה. זה למשל איזושהי מריבה מאוד מאוד קשה בין זוג עובדים באותו מקום עבודה. זה איזושהי מריבה מאוד קשה של לקוח ונותן שירות או משהו בדומה לזה. במקרה הספציפי הזה אנחנו כולנו מבינים פחות או יותר מה החומר שעמד בבסיס, אבל ככלל אנחנו מדברים על אירועים, מה שהמומחים הרפואיים שנותנים את חוות הדעת אוהבים לקרוא אירועים סטרסוגניים, אירועים של מתח קיצוני קשה, שהם יכולים להיות תוצאה של הרבה מאוד דברים, לאו דווקא של לחשפות לחומרים, אלא הרבה מאוד דברים אחרים.
והדברים האלה באים לידי ביטוי איך? זאת אומרת, אותו דבר, נעזוב דווקא את המחלה הספציפית של אותה עובדת, באיזה סוג של תופעות גופניות מדובר?
אם אנחנו מדברים על דאבת, על פיברומיאלגיה, זו מחלה שמתאפיינת בכאבים במקומות מסוימים בגוף. אנחנו, את ההסברים הרפואיים אני אותיר לרופאים, ככל שזה באמת מעניין, אבל בגדול היא מאובחנת בדרך כלל על ידי איזושהי, קודם כל על ידי התלונות ברמת הסימפטומים של מה שמתארים לרופאים, יש איזושהי בדיקה של 18 נקודות שאנחנו קוראים להם טריגר פוינטס או טנדר פוינטס. אני לא נכנס להיבטים הרפואיים כרגע, כי זה באמת לא העניין שאליו אני מתייחס. הרעיון הוא אחר, הרעיון הוא שפיברומיאלגיה, כמו הרבה מאוד מחלות אחרות, יכולה להתפרץ כתוצאה מאירועים כאלה, מאירועים של סטרס. אז פעם, כשהיינו מדברים, היינו מדברים אולי אך ורק על דברים הקלאסיים, נקרא להם, התקף הלב, או האירוע המוחי. היום אנחנו כבר יודעים, דווקא בגלל ההתקדמות ברפואה, היום אנחנו יודעים שאנחנו מדברים למשל על סוכרת, אנחנו מדברים על PTSD, אנחנו מדברים על מחלות מעיים, אנחנו מדברים על פסוריאזיס. לא מזמן קיבלנו פסק דין על התפרצות של סכיזופרניה כתוצאה מאיזשהו אירוע של של לחץ נפשי ממוקד בזמן ובמקום. זאת אומרת, אתה לא מדבר על מחלה ספציפית אחת, אלא על מגוון מאוד מאוד רחב, ולמרבה הצער, אנשים פשוט לא יודעים שבמקרים כאלה הם יכולים להיות זכאים לזכויות מאוד מאוד משמעותיות מהמוסד לביטוח לאומי, אם הם באמת יוכרו כנפגעי עבודה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב להגיד לך שעדיין מרבית המקרים הם מקרים כאלה שבהם הן ברמה המשפטית והן ברמה הרפואית, לאו דווקא יהיה קשר בסופו של דבר.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתה מדבר על מניפה כל כך רחבה של, של אירועים ושל מחלות ושל השלכות ש, שאנחנו מכירים אותם מההיסטוריה, למה המוסד לביטוח לאומי התנגד? זאת אומרת, על מה הוא התבסס? זאת אומרת, ברור לי שאף אחד לא רוצה להציג כסף, כן? לא עד כדי כך תמים. אבל בכל זאת, אם הדברים האלה הם עם ניסיון, ויש תקדימים, מסתמכים, 1, 2, 3, למה צריך להטריד את בית הדין?
תראה, אני עבדתי בעברי במוסד לביטוח לאומי, הייתי עורך דין של המוסד לביטוח לאומי. אז אני כרגע אציג את הדברים מנקודת המבט שלהם, מה לעשות שאני כבר 20 שנה לא שם, אז הפרספקטיבה שלי היא טיפה שונה, אבל המוסד לביטוח לאומי אומר, אנחנו דואגים לכסף שהוא לא שלנו, זה לא יוצא מהכיס של אבא שלי כפי שנהוג לומר, אני דואג לכסף של המדינה, ואם יש לי פה איזשהו מישהו שאני לא בטוח לגביו, אני מעדיף להותיר את ההכרעה לבית הדין לעבודה. זו הגישה המוצרת, הלוואי שהייתה נכונה תמיד, אבל אם רצית לשמוע מידע ממי שמייצג לכאורה את המוסד לביטוח לאומי, זו התשובה שאתה תקבל.
עכשיו, מבחינתנו, מה שהשגתם כרגע במקרה הספציפי הזה מהווה תקדים שאפשר יהיה להתבסס עליו?
מאוד מאוד קשה לדבר על תקדימים כשאתה מדבר על תביעות מול המוסד לביטוח לאומי. זה, הקביעה של המומחה בחוות הדעת היא כשלעצמה יכולה לעבוד בסיס להכרה בהרבה מאוד תביעות אחרות, כי באים ואומרים, רבותיי, הנה יש לנו פה מומחה שהכיר, ואנחנו מתבססים על חוות הדעת שלו. הבעיה בתיקים שמתנהלים מול המוסד לביטוח לאומי, שהכלל של כל מקרה לקופו הוא הכלל הנכון. כי בכל מקרה יש לנו נסיבות אישיות וספציפיות, שבהן אתה יכול לומר, במקרה הזה אני כן מכיר, ובמקרה הזה אני לא מכיר. עניין אחר שיכול להיות, והוא הנושא שאליו אתה מתייחס, הוא ההכרה העקרונית נקרא לזה. וכאן, בהיבט הזה, כן, בהחלט. ברגע שאנחנו יודעים שיש כבר הכרה עקרונית, שיש כבר מומחה אחד או בית דין אחד, שכבר נתן פסק דין שיקיר באירוע, אז אם זה אתה יכול להמשיך הלאה ולהתבסס עליו, זה מה שקורה. זה מרבית המקרים.
טוב, אז לפחות קידמתם אותנו לעולם קצת יותר הגון, אני חושב, במידה כזאת או אחרת. עורך הדין איתמר כהן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם ויום טוב.
כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים לספר על מבצע שהתרחש אתמול בקיבוצים, במאות קיבוצים, בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, למעלה מ-200 סופרי סתם, מטעמו של ארגון איילת השחר, נפרסו בקיבוצים הללו לצורך בדיקות של מזוזות, במסגרת פרויקט שנקרא יום המזוזה הארצי. איתם נמצא על קו הטלפון יושב ראש ומייסד ארגון איילת השחר, הרב שלמה רענן, שלום.
שלום לך, שלום למאזינים, שנה טובה לכולם.
שנה טובה ומבורכת, מניין ומתי נולד הרעיון?
ראשית, הרעיון הזה נמצא כבר בתוכנו מספר שנים. אנחנו מקיימים בדיקות של מזוזות בעשרות מקומות, בפרט לפני הימים הנוראים כנהוג בקרב קהילות ישראל, אבל מה שרציתי לציין, מה שמאפיין את הפרויקט הזה, שהוא באמת חובק מאות קהילות, והוא לא, הוא לא, הוא התחיל אתמול, הוא לא הסתיים אתמול. אנחנו התחלנו בשלב א', אתמול באמת מאות קהילות, ובעזרת השם, בעשרת ימי תשובה, אנחנו ממשיכים את חלקו השני.
אבל ההחלטה להתמקד בקיבוצים דווקא צריכה לצוץ איפשהו.
כן, כולנו מבינים שהרעיון שלנו זה לא רק לבדוק את המזוזות, אלא להגיע לחדרי הלב, לחדרים הפנימיים שבכל קהילה וקהילה. התוודענו לאלפי אנשים בשנים האחרונות שמחפשים, שאפילו זועקים והזעקה שלהם לא נשמעת. ובמכנה המשותף הרחב הזה של קרי המזוזה, אנחנו מאפשרים איזשהו שיח ואיזושהי היכרות ואיזשהו מפעל משותף. מה שאנחנו כולנו מכירים, שהמזוזה בדרך כלל היא מסמנת את חנוכת הבית, אנחנו עם המזוזה נוטים את היתד הראשון לבניין המפואר שבקילות, שזה מגיע עד החל משיעורי תורה, ועד בניין באמת של בתי כנסת ובתי מדרש בקיבוצים. אנחנו עמלים בימים האחרונים לסיים את בתי כנסת בקיבוצים שונים ברחבי הארץ. אנחנו מקיימים חנוכה בית הכנסת בקיבוץ סופה, בקיבוץ מגידו, בחול המועד סוכות, בעשרת ימי תשובה אנחנו נחגוג 10 שנים לקיבוץ, לבית הכנסת בקיבוץ בית השיטה. אבל אתה יודע, המזוזה ככה היא מסמלת את הפתיח, היא ההתחלה והיא גם הסיום, היא הכניסה והיא היציאה. תחת המצווה המאוד מאוד ככה אהובה הזו, אנחנו מחברים חיבורים ויוצרים מארג מאוד מאוד מיוחד.
ושאלתך, ומכיוון שאנחנו קצת ככה חיים פה בכמה שנים האחרונות, וכולם מדברים על המילה הנוראה שמרחפת מעל כולנו, ההדתה הנוראה, אז החברים אצלכם, אותם סופרי סתם, שמגיעים בתחילה כדי לטפל במזוזות, לבדוק אותם, לוודא שהכל בסדר, להחליף, לכתוב חדשות, מצאו את עצמם אולי תחת איזושהי ביקורת? מי צריך את זה? מה אתם באים אלינו? אתם עושים פה מיסיון? או דברים כאלה?
בשולי השוליים, אתה דיברת, אתה התכוונת לומר הדתה, ואמרת הדתה, וגם אני מרגיש שזה הדתה. יש לנו אהדה מאוד גדולה בקיבוצים, אנחנו פשוט נאלצנו עכשיו לבוא ולהמשיך לשלב ב', כי אתה יודע מה, מצאנו קהילות אפילו ככה פגועות. אתה מכיר את הרש"י בסוף פרשת השבוע, בסוף פרשת כי תבוא, הפסוק אומר שהיום הזה נהיית לעם, ורש"י מביא את המדרש שבאו השבטים למוישה רבינו ואומר, מה זה? נתת את התורה רק לשבט לוי? איפה אנחנו פה? מחר יגידו שאין לנו חלק.
אז ממש קהילות פנו לכם, למה באתם לקיבוץ השכן ודילגתם עלינו?
אתה יודע, אני לא רוצה להקדים, אבל כן, כן, במנגינה הזו בוודאי. ואני מפה, רוצה לקרוא לכל מי שרוצה להצטרף אלינו, להכיל איזשהו תוכן. הנה עכשיו, תוך כדי שיחה, מתקשרים אלינו מקיבוץ, ממושב שדה אברהם, בעוטף עזה, כדי למהר כבר את הקמת המניין לראש השנה. וגם שם בדקנו אתמול מזוזות. מה שאני קורא לאנשים, לבוא להצטרף לנו לתפילות הימים הנוראים, לחנוכות בית הכנסת שנעשה בעזרת השם בכל המועד, ביום חמישי בסופה וביום רביעי בקיבוץ מגידו, וביום ראשון שבעשרת ימי תשובה, בשבוע של יום כיפור, אנחנו בעזרת השם מתכננים לחגוג את 10 שנים להקמת בית הכנסת ובית השיטה. ולהיות...
אותם אנשים שאתם שולחים, לכאורה למשימת המזוזה בלבד, הם אמורים להיות בעצם באמת אנשים מיוחדים, כדי שייצרו גם את הקשר הלבבי הזה, הקשר המגשר בין אוכלוסיות לכאורה שונות וכותביות בחברה הישראלית. הם עוברים איזושהי הכשרה או שיש משהו אחר?
חלק מהפעילים, זה אנשים שעובדים איתנו במשך שנים, ואתה יודע, ההכשרה הכי גדולה זה הלב, הלב הגדול. כשבא מישהו בתוך כוונה כנה לדברי שלום ורעות ואחווה, הדברים האלה מיד מתקבלים וכל אחד יכול להצביע ולומר כזה ראה וקדש. וכך, אתה יודע, באמת למעט בשולי שוליים, התקבלנו בדלתות פתוחות, בשערים פתוחים. ואתה יודע, אנחנו התכוננו לחגים, כבר גם למאמר חז"ל קשה עליי פרידתכם. פשוט אתמול כשהסתובבתי, אני הייתי בכרם שלום ובסופה, והגיעו מניר יצחק והגיעו מחולית, וקשה עליי פרידתכם, אנחנו עד 11 בערב לא יכולנו לעזוב, תקמנו, התחלנו את המסע הזה ב-6 בערב וחשבנו, אבל התקהלו קהילות, וזה הגיע לרמה כזו של תפילות ביחד ושל שירה ביחד.
זה נשמע ממש מעמד מרגש ונדיר, שאיפשהו ככה התקשורת הכללית מעדיפה לא לראות דברים כאלה.
יכול מאוד להיות, ואני קורא לאנשי התקשורת, בואו תצטרפו אלינו, כי אנחנו פשוט יכולים לחוש ולחוות את הדופק האמיתי שקורה, ותראה, זה לא מליצה, אני בערב ראש השנה, ואני לא רוצה ככה לסמא את העיניים שלנו ולהיכנס לשנה הזו לא, 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 לא בפיקחות. אבל השיירות שאינה מצויות, הם שורש כל הרע. ואם אנחנו היינו מקיימים את מצוות יעקב אבינו, כן תתראו, ושירו אתכם בכל מקום, ותהיו מעורבים, ותהיו בשווקים, ותהיו בקהילות, אז היינו מקבלים פה חברה לגמרי אחרת. אבל אנחנו, כל אחד חי תחת גפנו ותחת עינתו, במחוז המוכר לו והנוח לו. אם זה רק תתבונן ותראה, אנחנו חיים פה במעין גטאות.
אז יש כאן איזושהי, גם ביקורת עצמית פנימית לציבור הדתי ושומר המצוות, לצאת החוצה, להיפתח, להכיר ולגרום להיכרות הראי מהצד השני.
אתה יודע, זה לא ביקורת, אתה יודע, אני פשוט פה ממשיך עם דברי הרב קוק, כשהוא ביקר ב-1914 במושבות, במסע המושבות המפורסם, במסע המושבות הראשון, עמדו חקלאים, נדמה לי, ודאי אחד או שניים, ואמרו, רבנים, איפה הייתם עד היום? מדובר על 1914, וכל הסיפור של עלייה הראשונה זה כמה שנים קודם, 20 וכמה שנים קודם. וכבר אז, התחושה הזו של אותם, חברים בהתיישבות, הייתה שהם קצת שכוחים, קצת מרוחקים, וקצת פחות מעניינים. ורב הוא כותב ביומן שלו לאחר הביקור, שמבקש שהמנגינה הזו לא תפסיק, ורק תלך ותגבר, אבל היה פה עשרות שנים, שככה הנושא הזה נשכח. ופה אני ממליץ לכל אחד ואחד מאיתנו שהוא ככה מנסה לחשוב איך להטיב בשנה הבאה. יש איזה מאמר שקראתי השבת לילדים שלי בשולחן שבת, שהמשגיח של שיבת לייקווד, הוא מביא שבא אליו תלמיד ישיבה ואמר לו, תשמע, אני לא מצליח להתפלל, ואני לא מצליח ללמוד, ואני לא מאדר במצוות, והראש שלי. ואז הוא מסתכל עליו ואומר, כמה אני יש בך? אני. יש דברים רחבים יותר, יש גם מחשבה כלל ישראל. אולי החשבון שלנו עכשיו בימים האלה, שבשנה הזו אנחנו נהיה ככה שגרירים של חיבור, שגרירים של באמת מציאה, של המכנה המשותף האמיתי שלנו. אפשר להעלים המון על הכיתוב, אבל אפשר לדעתי לעשות את זה ככה, להרוג את הקשרים האלה בקשרים אמיצים, לאט לאט מלמטה למעלה. אם יש למישהו, אם הוא חושב להיות בחגים הבאים עלינו לטובה, שישקול לבלות דווקא במקומות האלה ולזכור את הצימרים במקומות האלה, ולא לפחד להזמין. אני זוכר שזה היה פסח לפני אולי 11 שנים, וקרא לי בחור אחד מקיבוץ דן נחמיה, אמר, הרב שלמה רענן, אני פה לבד בקיבוץ ואין לי מניין, אבל יש לי בית הכנסת, אני מתפלל מתחת לפנס באחד השבילים שבקיבוץ, ושם בית הכנסת שלי זה מחכים לתשעה. אולי יש לך רעיון בשבילי? ואני, אתה יודע, יש תקופות לא שפויות לאדם בחיים, ואמרתי לשתי, בואי, אנחנו נערוז וניסע לשם בחג. והגענו לכל החג, וכל מה שעשיתי זה הילכתי עם אשתי ביחד, בשעות הבוקר, החל מהזריחה, וכל מי שפגשנו, הזמנו אותו לארוחה. היום, אחד מבתי כנסת המפוארים בארץ, נמצא בקיבוץ ונחמיה. זה לא בגלל החוכמה הגדולה שלי, ולא בגלל היכולות המיוחדות שלי, אלא בגלל, פשוט, הייתי במקום הנכון, פשוט קצת תשומת לב. ותשימו לב שהנכונות לשמוע והנכונות לקבל, והדרישה המוחלטת היא שלא לא, 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 לא לנצח ולא להתווכח ולא להתחכם, אלא פשוט להיות שם כדי להקשיב, כדי לשדר שאנחנו משפחה אחת. זו חוכמה מאוד מאוד פשוטה, מוכרת לכולם, ואם אנחנו, אם אני בעצמי ממש אותה קצת יותר, אז אנחנו עוסקים באמת בתיקון עולם.
עוד שאלה אחת, אולי קצת ככה מורידה אותנו מהדברים הנפלאים והעליונים האלה שבאמת יכולים לאחד את כולנו, לרמה הפרקטית, ככה לפני סיום, מה מצאתם במזוזות? עד כמה באמת המזוזות שם נבדקו, טופלו? כי ראיתי פה, שלחתם לנו צילומים, ראינו אפילו כמאות במקום מזוזות, כל מיני דברים משונים ומוזרים.
אוקיי, אז אני רוצה לבשר לך בשורה אחת מרנינה.
כן.
שרוב המזוזות היו מהודרות.
וואה.
רוב המזוזות, הרוב הגדול של המזוזות היו מהודרות. היו מקרים, אתה יודע, יוצד אופן היה לנו מקרים בקיבוצים, שבכלל, שהיו רק בתי מזוזה. יש המון אנשים שלא כל כך הכירו. בכלל, מה זה מזוזה? ואתה יודע ש... שהגאון מבין לכותב שעשרת הדיברות נמצא בפרשת קריאת שמע. ולא תחמוד הוא הרמז למצוות המזוזה. ואתה רואה את זה שעם ישראל חמד את המזוזה הזו כל השנים. 95, בסטטיסטיקה נדמה לי שבמחקרים 95% מהיהודים שחיים פה בארץ הם קובעים מזוזה. כך ש אתה יודע, מצד אחד ככה הופתענו שרוב המזוזות היו מודרות, אבל אנחנו מבינים שזה משהו שחומד. כן, היו לא מעט מקרים שהמזוזות לא היו קשרות, והיו, אתה יודע, אולי אפילו לא מזוזות בכלל. אבל כל אחד, כל מי שפנינו אליו רצה, לא הייתה לנו אפילו טריקת דלת אחת.
שזה מדהים, באמת, זאת אומרת, לנוכח הגל האחור הזה שכולם שוטפים את כולם היום ואומרים שאנחנו נמצאים במלחמת הדתה, שום דלת לא נסגרה בפניכם. בהחלט מדהים, כמו שאפשר היה לשמוע בשיחה המרגשת הזאת, בעצם מסע המושבות דרך המזוזות, זה בהחלט מעניין.
ותודה רבה, וזה מסע שאנחנו, אתה יודע, כל מה ש... מקובל בשם גדולי החסידות, לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל, כל מקום שאנחנו צועדים, אנחנו צועדים לעם ישראל. ולפעמים אנחנו עושים את זה נכון, לפעמים אנחנו לא עושים את זה נכון. אבל באמת, לא צריך להיות צדיק גדול, לא צריך להיות חסיד פרוש, כדי לראות את החצי כוס המלאה, ולראות את הנכונות והצימאון. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, אני אומר, הילדים שלי, אם אתם רוצים לחוות, תפילה אמיתית, בימים נוראים, בוא אלינו לתפילות ביישובים ובקיבוצים. לראות יהודי שמעולם לא התפלל, שלא ראה את הסבא שלו מתפלל, מחזיק את הסידור לפעמים אפילו, אולי אפילו הפוך, אבל הוא כולו דמעות. פעם ראשונה הבנתי מה שדוד המלך אומר, ואני תפילה. שבן אדם בחרדת קודש, אדם, איש או אישה, לפעמים זה אפילו אנשים יותר מבוגרים, ועומדים ככה ככלי חרס בפני הקודש ברוך הוא, שאין להם משלהם כלום, רק להכיל את הקדושה הזו.
הרב שלמה רענן, מייסד ויושב ראש ארגון אל תשחר.
אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, ואני חושב שהשם יאמר גם למריבות שלנו ולהקנטות שלנו די, והיה לנו מספיק בתקופה האחרונה, נצא מפה רק עם אווירה של אופטימיות.
אמן, אמן.
והרצון לצעוד יחד.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
ושנה טובה, כל טוב.
ומבורך את כל. שלום.
עכשיו אנחנו רוצים לספר על אירוע מאוד מאוד מיוחד שהתקיים אתמול על גדת הדנובה. דיוק לא סתם על גדת הנהר, אלא סמוך לאנדרטת הנעליים המפורסמת שמציינת את המקום שממנו נורו והושלחו לנהר מאות יהודים בתקופת השואה. שני ספרי תורה נכתבו במקום. על כך אנחנו רוצים לדבר עם הרב שלמה קובע. שלום לך.
שלום וברכה.
הרב הראשי של, רק נציין, הרב הראשי של אמיך, איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה. אז ספר לנו מה היה אתמול.
כן, זה בדיוק מה שרציתי להוסיף, שהמאזינים ידעו שמדובר על הונגריה,
כן.
ובודפסט, ואכן כן, אתמול היה אירוע היסטורי ומרגש במיוחד, עם כמה מאות אנשים על שפת הנהר, שסיימנו שני ספרי תורה, וזה לא רק היה סיום ספרי תורה, אלא גם היה הכנסת ספר תורה לשני בתי כנסת, בעצם בתי כנסת, בתי חבת, שפתחנו בבודפסט ביום אחד. אני לא חושב שהיה כזה יום בהיסטוריה מאז השואה, ששני בתי כנסת ביום אחד נפתחים שבוע לפני ראש השנה בבודפסט בהונגריה, אחד ברובע 13, שהוא בתוך מרכז בודפסט, באמת במקום איפה שהיו הרבה מאוד יהודים שנרצחו לתוך הנהר. והמקום השני זה סנט אנדרה, שזה עיר אומנותית בפרברים של בודפסט, גם כן על שפת הדנובה. אז בעצם הדנובה קישר את שתי המקומות, ובשבילנו, בשביל יהדות הונגריה, זה היה מרגש מאוד. אני זוכר את סבתא שלי שתמיד הייתה אומרת לי, תדע לך, בשבילי הנהר דנובה זה לא כחול, זה אדום. היא זכרה את האירועים בבודפסט בסוף המלחמה, שהצלב הקרס ההונגרי לקחו אלפי יהודים ורצחו אותם לתוך הנהר. ואנחנו הוכחנו אתמול שנצח ישראל לא ישקר, ואנחנו, עם ישראל חיים וקיימים לעד. כמו שאמר שם בנאום שלו הרב שמחה וייס, שהגיע מטעם הרבנות הראשית לאירוע, ציטט את הסיפור של הגמרא עם האותיות הפורחות באוויר, שאי אפשר להרוג, לרצוח, אפשר לרצוח ולהרוג את הגופים של, את הגופות שלנו, אבל הנפש היהודי, הנשמה היהודית היא, והיהדות ועם ישראל קיימים לעד. ואי אפשר לתאר את ההתרגשות של ניצולי שואה וילדים של ניצולי שואה, נכדים של ניצולי שואה, שראו איך שאנחנו מוכיחים שהיהדות זה לא רק עבר, אלא גם הווה ועתיד בהונגריה. ומה עוד אחרי זה, שהלכנו עם ספרי תורה ברחובות בחוצות העיר, בשמחה גדולה, עם ריקודים ומוזיקה וקולי קולות, ואנשים מרחוב הצטרפו אלינו. אני חושב שזה היה באמת אירוע היסטורי מיוחד מאוד.
הצטרפו אליכם גם גויים?
כן, אנחנו הלכנו למשל בסנט אנדרה, שזה עיר, עיר שדווקא מאוד דומה לצפת, ואנשים אמרו...
זאת עיר האומנים, נכון?
עיר האומנים, כן, ועם רחובות צרים כאלה, ואנשים אמרו לי, זה המרגיש עכשיו שאנחנו נמצאים בצפת, בארץ ישראל. היו אנשים ש... גם לא יהודים, שראו שמחה ושאלו והצטרפו, זה באמת היה אירוע מאוד מאוד מרגש. היה גם מטעם ממשלת הונגריה, היה לנו שני אורחים מיוחדים, סגן ראש הממשלה, שהוא ידיד גדול של הקהילה היהודית, מר ז'ולט שמיין, והיה סגן השר לכלכלה, שהוא בעצמו ניצור שואה יהודי, וכמובן בשבילו זה היה אירוע מיוחד ומרגש עוד יותר, גם להיות מטעם הממשלה, להציג את הממשלת הונגריה, וגם להיות חלק באופן אישי מעשיית היסטוריה של הפיכת העבר לעתיד, העבר החשוך לעתיד מלא אור.
אז באמת המצב בהונגריה, מצב הקהילות בהונגריה, טוב כל כך, זאת אומרת, באמת הפידבק שמקבלים מהתושבים הגויים שמסביב הוא חיובי כל כך, הממשלה באמת מחבקת את הקהילות שם?
אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת בהונגריה, שבאמת אני חושב שזה אחד המדינות היחידות באירופה שלהיות יהודי זה לא עניין ביטחוני. זאת אומרת, אתה יכול לקיים אירוע כמו שקיימנו אתמול ואתה מקבל את מלא הכבוד והערכה. אני לא אומר שאין אנטישמים, לצערנו הרב יש הרבה מאוד אנטישמים, וגם אנטישמי אחד זה כבר יותר מדי, ויש הרבה מאוד אנטישמים בונגריה. אבל אם מסתכלים על תקריות אנטישמיות, בשנה שעברה היו 34 תקריות אנטישמיות בהונגריה, שכולם היו מילוליות, אף תקרית פיזית. אתה משווה את זה לתקריות במדינות אחרות באירופה, שלצערנו הרב שם מספרים במאות ובאלפים, אז אנחנו יכולים לשמוח, וזה מצד אחד. מצד שני, יש תמיכה מאוד מאוד גדולה, גם מטעם הממשלה, לקיום והחיים היהודים ולהחזיר את התורה ליושנה, זה חשוב להם. ועכשיו העבודה מוטלת עלינו, שבאמת אנחנו ננצל את זה, והאלפי, עשרות אלפי יהודים שחלק גדול מאוד מהם איבדו את הקשר שלהם לשורשים, לדעת להחזיר אותם עם דלתות פתוחות ועם שמחה יהודית, להראות להם שלהיות יהודי זה צריך להיות גאווה ושמחה ולא עצב ומשהו שמתביישים בו. ואני חושב שזה מסר מאוד חשוב. לפני כמה שבועות התפרסם באינטרנט כתבה שהונגריה היא המדינה שיש בה הכי הרבה תושבים שיש להם גנים יהודים. ואני חושב שאנחנו מכירים את זה מהחיי היום יום, יש פה כל כך הרבה יהודים, הרי היום יש 100,000 יהודים שחיים בבודפשט, והרבה מאוד מהם הם בעצם לא יודעים שהם יהודים, כי הסבתא והסבא או אבא, אמא, החליטו אחרי השואה שזה משהו שלא ידברו, לא ידברו עליו.
ועכשיו הם מתחילים לחזור ולדבר, מתחילים ליצור איתכם קשר ואומרים, בואו תספרו לנו מה זה הסיפור הזה עם היהדות?
בהחלט. בשנים האחרונות אנחנו רואים הפיכה מאוד מאוד גדולה, הרבה בזכות הקהילה שלנו והרבה בזכות הפעילות של אנשי חב"ד, שעצם העובדה שאנחנו פותחים שני בתי כנסת ביום אחד, ושניהם יהיו באים בראש השנה, בעזרת השם, אני חושב שמלמד על זה. אני בעצמי בא ממשפחה יהודית-הונגרית, גדלתי פה בתקופת הקומוניזם, וההורים שלי בעצמם לא ידעו שהם יהודים עד גיל העשרה, ומה שאני חוויתי במשך ה-30 שנה האחרונות, אי אפשר לתאר. מי שביקר בהונגריה לפני 20 שנה או 15 שנה, לא מתאר לעצמו איזה חיים יהודים זוהרים יש היום בהונגריה, עם מסעדות כשרות, עם בתי ספר, עם תיכון, עם אוניברסיטה יהודית, עם בתי כנסת, ובהחלט יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה, אבל אנחנו שמנו לעצמנו מטרה שבעשר שנים הקרובות אנחנו נפתח בכל רובע בבודפשט, ב-22 הרובעים, בכל רובע בית כנסת ובית חב"ד, כי כמו שאומרים, שמדליקים אור, אז אנשים מסתובבים באור ובאים לאור, ואנחנו ממש רואים את זה יום יום.
יפה, אנחנו נאחל לכם הצלחה. קודם כל נאחל לכם שתבואו לארץ, זה גם חשוב. אבל הפעילות הזאת של ליקוט הניצוצות היא עדיין חשובה ונצרכת בארצות אירופה. הרב שלמה קובש, הרב הראשי של אמיך, איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה, כל
טוב. שנה טובה. עד כאן, יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לסגן שר לשעבר דניאל אלון. לעורך הדין איתמר כהן. לרב שלמה רענן. לדוקטור חגי בן ארצי. לרב שלמה כובש. לסטיוארט הרשקוביץ. לכם על ההזנה, סובך עליהם איתו עם שורות טובות. להשתמע. We'll be right back.